אנחנו שמעת דימנה על פורים משולש, אני אזכיר את הדברים. עכשיו נרד לפרטי ההלכות שנהגות בעצם גם אצלנו פרזים. יש שאלה גדולה על מי שהתחיל את הפורים שלו בתור פרוז, זה הפך להיות מוקף. יש פה מישהו שנסע לירושלים לשבת? לא מתוכנן. אז זו שאלה מעניינת. זו שאלה מעניינת, כי יש מצבים שאדם עושה פעמיים פורים. אם אדם בנץ של י"ד היה בפרזים ובנץ של ט"ו היה במוקפים, אז הוא מתחייב פעמיים. עכשיו בשנה רגילה פשוט עושים את הכל פעמיים, ועכשיו בגלל שזה פורים משולש אז הוא כבר עשה קריאת מגילה ומתנות לאביונים, בכל מקרה נתן ביום שישי בפרזים, רק שאת סעודת פורים ומשלח מנות של המוקפים שיהיו ביום ראשון הוא צריך לעשות עוד פעם, הוא גם צריך להגיד עוד פעם על הניסים. הוא אמר ביום שישי, נגיד עוד פעם בשבת. הירושלמים ביום שישי לא אומרים על הניסים, כי הם רק קוראים את המגילה ומתנות לאביונים, והם כן אומרים בשבת. אני צריך לדעת את הפרטים האלה, זה מעניין. בכל מקרה ראינו שפורים משולש, משמעות היא, מה יש לנו למעשה שש מצוות בפורים, 2-2-2, יום שישי בירושלים, קריאת מגילה ומתוך כך מתנות לאביונים, כי עיניהם של אביונים נשואות למקרא מגילה, שבת, פורים עצמו, שתי המצוות הם על הניסים וקריאת התורה, פרשת ויבוא עמלק, שאנחנו נקרא ביום שישי, הם יקראו בשבת, ובנו בשם התור דורשים מעניינו של יום. כלומר, זה פורים. זה מזכיר מאוד את הבן איש חי. הסיבה ראינו שלא קוראים מגילה בשבת, כי שם יטלטלנה 400. בגלל זה גם לא ברכנו ארבעת ימינים בסוכות שבת, יום הראשון, ולא תקענו בשופר, ראש השנה בשבת. אז זה נראה טעם, דיברנו על זה קצת רחוק. כמה יהודים בכל העולם, בכל ההיסטוריה, ינחו ברשות ארמין דוריית 400 עם שופר, לולה ומגילה, לבית של מומחה, שלמד אותם לתקוע, ליטול ארבעת המינים, מה כבר קשה ליטול ארבעת המינים, ולקרוא מהמגילה. כי בדרך כלל מי שקרוא מהמגילה הוא יודע לקרוא. אז אמרנו, אם יש יהודי באיזשהו מקום בעולם שיבוא ריסון דוריתה בגלל מצווה, לא שווה. אז כולנו מבטלים את המצווה, תקיעת שופר, לולה ומגילה, או דוחים, כדי שלא חלילה מישהו מאיתנו ייכשל. הבן איש חי אומר, הסבר יותר בעומק, אומר שזה בעצם זה תירוץ ה-400. בעומק, אומר כשיש ראש השנה ושבת, לא צריך את התקיעת שופר. תקיעת שופר באה להזכיר אותנו, באה לרומם אותנו, להכניס אותנו למקומות יותר פנימיים. שבת עושה את זה. למה אין תפילים בשבת?
זה שני אותות.
בדיוק, אתה צריך... אתה לא צריך, כשנצא בחלו של מלך, אתה לא צריך לזכור שאתה עבדו של מלך, כי אתה פה. בימי החול, צריך להזכיר לך, תשמע, אתה אותי, בני ובניך, אבל שבת עצמה היא. אז אמר בן איש חי, בשמה צריך לתקוע בשופר בשבת, אתה בפנים. בשמה צריך לטעול ארבעת ימינים בשבת, אתה כולך. אותו דבר פה, בשמה צריך לקרוא מגילה בשבת, אנחנו בשבת, שבת זה כל העניין של המגילה, אמונה. זה ככה התירוץ שהסבר שאומר בן איש חי. כי הרבה פעמים יש לנו דברים נסתרים שחזל מראים שהם גם ממציאו את המעשית. רגע פותח סוגריים, יש סיפור, פרשה מאוד מעניינת, פרשת ויצא, בקשר אחר, זה אותו עניין. יעקב אבין הרי מגיע ללבן, ולבן מרמה אותו, מרמה אותו, מרמה אותו, נולדו 11 ילדם, יוסף, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום עלי בית אל, תחזור לארץ ישראל. מה היינו מצפים מיעקב אבינו? כשהקדוש ברוך אומר לו, הוא יוצא, מה יש לישון? כתוב, ויצא יעקב השדה אל נשותיו, הצונה אל נשותיו, ואז הוא מתייעץ איתם. אומר להם, תשמעו, אני בדילמה, צד אחד ככה, צד שני, מה אתם אומרות וזה. וזה אומר להם, כן, גם הקדוש ברוך אמר לי, כמובן אומרות לו, בטח תעשה את זה. אז שואלים בעלי המוסר, אם הקדוש ברוך אמר לך לצאת, תצא. ושאתה אומר לאנשים, תגיד, שמוע, הקדוש ברוך אמר להתגלה אליו בחלום. מה יש לספר סיפורים, ובכן נתן בי, והחלף את מזכורתי, 10 תמונים. אז אומרים שהציווי האלוקי, הוא גם מסתדר מהמציאות. יעקב בא להראות לנו שזה לא סתם הקדוש ברוך אמר לתפוס את הרגליים ותלך, אלא אתה מבין שאין לך מה לחפש פה. זה אותו משקל, הטעמים הרוחניים נכונים, אבל תמיד זה נאחז באיזה משהו מעשי. אז הדבר המעשי הוא שם יתעתל 400. והמת אומר, הבן אשחה, זה נכון, אז זה תירוץ למה שעמוק יותר שבשבת. לכן אני אומר ששבת זה הפורים, בלי דברים מעשיים, רק על הניסים, רק קריאת התורה, כי בשבת לא צריך שום דבר מעשי. שבת זה שבת, זה קרבה כזאת גדולה לקדוש ברוך הוא, שלא צריך לא מגילת אסתר ולא סעודה ולא כלום, זה פשוט... זה גם הטעם שאומר ירושלמי ראינו, למה, הבנתי שהרב זודן נתן איזה שיעור, למה אין סעודת פורים בשבת? כי זה ענייני שמיים, שבת. וסעודת פורים זה ענייני חז"ל, אי אפשר לערבב. אם אתה אוכל סעודה בשבת, אתה כולך לקדוש ברוך הוא, מכוח הציווי האלוקי. וסעודת פורים זה ציווי של חז"ל. אז זה ביום אחר, ביום ראשון. בכל אופן, אמרנו שתי מצוות ביום שישי בירושלים, זה קריאת מגילה ומתנות לאבנים. שתיים בשבת על הניסים מקריאת התורה, שתיים ביום ראשון זה סעודת פורים ומשלוח מנות. ומזה אני רוצה להגיע לשולחן ערוך, אם יש לכם, תפרש צדיק ד' ותפרש צדיק ה', שזה המצוות, נקרא לזה המעשיות יותר, חוץ מקריאת המגילה, שזה משלוח מנות, מתנות לאבנים, משלוח מנות וסעודת פורים. תפרש צדיק ד', אחרי זה תפרש צדיק ה'. אומר השולחן ערוך, חייב כל אדם ניתן לפחות, נשאר פה לפחות, שתי מתנות לשני עניים. עכשיו, בזמנו, הנושא של עניים היה הרבה יותר ברור והרבה יותר מדויק, כי כל אחד שחי באיזה כפר עד לפני לא הרבה זמן, ידע איזה משפחה רעבה ללחם ממש, אין להם את צורכי הפורים, והיו לוקחים אוכל, בשר, דגים, בכל מטעמים, הולכים לעני, אומרים לו, כך תאכל. או יותר מזה, כתוב בספרים, מזמינים אותו. בוא תסעד על שולחני. זה ממש מתנות לאבנים כפשוטו. כי השאלה על גבי מתנות לאבנים, תמיד יש מצווה לתת צדקה. גם כל השנה וגם בשבתות, גם ימים טובים. מה מייחד בפורים? אז התשובה היא שאנחנו רוצים לשמח את העני באופן מייחד בפורים, בעיקר סביב הסעודה. שתהיה לו סעודה טובה, נראה שגם משלח מנות זה בדומה. אז פשוט חיפשו שני עניים, לכל עני נתנו שתי מתנות, כלומר צלחת עם שני סוגי אוכל או כסף לקנות ארוחה שמורכבת מכמה פריטים, בזה מקמים את המצווה, זה הבא ביום, אתה הולך עם האוכל או עם הכסף, אומר לה, אני אקח, תקנה לך מזון, תקנה לך שתייה, והוא שמח בשמחת פורים, עזרת לו לקיים את המצווה. היום יש לנו כמה דילמות סביב העניין הזה. היום ברוך השם כמעט ואין, יש, אבל כמעט ואין אנשים שממש רבים ללחם ברמה כזאת שתבוא עליהם בפורים ביום ותגיד לו, כך תאכל. רוב האנשים יש להם מה לאכול כרגע, אולי מחר אין להם, יום ראשון אין להם, אבל רוב האנשים יש להם. וגם לא תמיד אנחנו מזהים את האביונים, לא תמיד, למרות שכתוב בהלכה מפורש ש כל מי שפושט את ידו בעיקר בפורים הוא בחזקת עני, לא צריך לשאול שאלות, כי כל השנה, לא יודע, דיברנו על זה פעם, לא מדקדקים בפורים.
לא, בפורים לא מדקדקים.
נכון.
כל השנה כן חוץ מפורים.
קצת, זו. עכשיו, כל השנה קצת דילמה, שבא אליך עני, דופק בדלת, אתה לא תמיד יודע.
כן, הוא מראה לך זה שדבר.
גם זה כבר נתקלתי, שאני לא רוצה להאריך בלשוני, אבל יש לערב עוזרים, ויש לה עוזרים עוזרים, ויש להם עוזרי עוזרים. אבל זה העוזר של העוזר של העוזר של הרב, הוא בן דוד של הקבצן הזה, ואמר לו, תשמע, תחתים את הרב. אז הרב אומר, אתם אומרים לך, טוב, חותם. הרב לא מכיר, לא יודע, לא ראה, שאת העוזר של העוזר, שמע, שאולי...
אני יודע שאצלנו ביישוב לפחות, הרב של היישוב הוא לא... אין דבר כזה, והרב חייב לחתום בעצמו, כי אחרת הבן אדם יודע שהוא לא יקבל...
מצוין.
אחרת הוא לא יקבל...
בסדר, אם יש אישור, מסכים, אם יש אישור, אבל... חופי פורים לא מדקדקים.
בקורונה,
הרב
שלי לא מוכנים לתת, כי הרב גם לא נותן
שירים. בכל אופן, אני אומר, לגבי מתנות לאבנים, היום זה לא כמו אז. אז היום, אנחנו, בחלק גדול מהקופות צדקה שעושות כסף מתנות לאבנים, אנחנו, המצווה לתת בו ביום, אחרי קריאת מגילה, אתה שם את הכסף בקופה. הסיכוי שאני יאכל מהכסף הזה היום, לצעודת פורים, הוא מאוד מאוד קטן. אז יש כל מיני קופות, כמו קופת צדקה אצלי ביישוב, שאנחנו קונים מראש. מה שאנחנו עושים, אנחנו היום, מחר, קונים כאלה שוברי קנייה, נותנים אותם היום, מחר, נותנים אותם ביום פורים עצמו לעניים או קצת לפניהם, בתקווה שהוא ילך ויקנה עם זה אוכל מחר מוחרתיים, והיום מחר, ויאכל את זה בפורים. זאת אומרת, כשאדם נותן את הכסף, אנחנו כבר נתנו לעניים, בזמן שהוא שם את הכסף בקופה, השובר קנייה הזה לאיזה שולחנות מזון, כבר ניתנה לעניים. זה נקרא בו ביום. להגיד לכם שבוודאות העני ייקח את השובר קנייה שיקבל היום מחר, ויקנה את האוכל שאוכלת בפורים, אני לא יודע. אבל לפחות, אתה יודע שנתן את הכסף, אנחנו בעצם קנינו באשראי, כבר קנינו את המזון או את השוברים לעניים. זה המקסימום שאפשר לעשות היום, כדי לגרום באמת למצווה כמאמרה, שאתה תיתן היום, זה יגיע היום. אם אתה יכול לפגוש את העני ולתת לו, אשריך. אם לא, אז יש כאלה הרבה גופי צדקה שקונים באשראי, חכים לעניים היום, מחר, משהו, ו... אתה נותן את זה בפורים, אז הם משלם להם את, את האשראי שהם קנו איתו את, את המוצרים.
אבל זה לא, אין לי, כאילו, אין לי חובה לבדוק. כאילו, גם אם הוא לא קנה, אני,
נכון.
ברגע שנתת את הכסף, זה
נכון.
לא
מעניין
שלא מה הוא עושה
איתו. נכון. נכון, רק אמרתי שבזמנו זה יותר פשוט, כי פשוט נתנו להם סירים. ממש אוקיי. את הצרכים שלהם. מתנות.
זה...
אנחנו נגיע לזה עוד רגע. הבדל הוא שמשלוח מנות אי אפשר בכסף, ומתנות לבנים אפשר מתנה. מה שתיתן לו זה כסף, אוכל, הכל טוב. משלוח מנות זה לא כסף. אתה לא נותן כסף לאיש לעריר. לא תיתן לו 100 שקל לחבר שלך או 20 שקל. זה הבדל. כן. נכון, זה דומה. נכון. נכון. ההבדל הוא שאני זה ממש קיומי, ומשלח מנות לחבר, זה האחרונים אומרים, להיעדר בסעודה, שהסעודה תהיה, זה גם מה שאנחנו עושים היום, נגיע לי, שהסעודה תהיה יותר, יותר עשירה. ואני, זה באמת קיומי, נכון.
זה לא להרבות תעבור
ואחרות? זה משלח מנות.
המשלח מנות?
כן, כן, אנחנו נגיע לזה. נתנת לימנים זה פשוט קיום, אני רק אומר שאם אתם יכולים לתת לקופה שנותנת בו ביום...
שלום ואחרות בין ישראל לגויים.
לא, לא קשור. לא קשור, זה לא קשור לפורים. זה מופיע בגמרא ש... זה גם אפשרות.
גם לגויים נותנים, לא?
אתה צריך לתת לו קצת יותר. זאת אומרת, לתת לו משהו קיומי ועוד משהו בתור... אתה נותן לו שתי פעולות. אתה נותן לו לחם נניח בתור עני שיהיה לו מה לאכול, לחם עם איזה ממרח, ואז אתה נותן לו איזה בקבוק יין שזה כבר הופך את זה להיות משלוח מנות. יש דיון בגמרא, קיימת בנו רבנו משלוח מנות ומתנות לבנים, זה גמרא במגילה בדף זן, אני חושב. זה גם אפשרות. טוב, אז כשאנחנו מדברים שתי מנתון לשני עניים, בעצם מדברים על סעודה. סעודה מורכבת משתי פריטים, אוכל, שתייה, דברים כאלה. אז היום, בגלל שכמו שאמרתי, רובנו לא הולכים עם אוכל לעניים, או לא מזמינים אותם לאכול על שולחננו, אז נותנים לקופות צדקה או לקרנות הצדקה למיניהם, הם מדברים על סדר גודל של... אם זה שתי מתנות, זה באזור ה-20 שקל. איך שאדם 20 שקל יכול לקנות לעצמו איזושהי ארוחה סבירה? שתי עניים זה 40 שקל ביחד.
מישהו מהישיבה אמר לי שהיום הורידו את זה בגלל הקורונה מ-10 שקלים.
יכול להיות.
בגלל המצב הורידו את זה.
פלאפל ברוב הזין. פלאפל ברוב הזין עם כוס חד פעמית של מים. יכול להיות.
הוא לא אמר שם כדי לא לעשות לשון הרע, אבל... שהוא ראה פסק של הרב יצחק יוסף, שאמר בפירוש לתת 10 שקלים.
אנחנו נגיע לרמב״ם שמתנות לבנים זה צריך להיות לתת כמה שיותר. אז אפשר לעמוד ב-40 שקלים. זה משהו אחר.
חצי שקל אחד.
זה הרמה, זה הרמה כותב. טוב, זאת המצווה של שתי מתנות לשני עניים. כמו שאמרתי, זה באזור 40 שקל, 20 שקל לכל עני. הוא הייתם לקבל 20, שוב, זה הכל הולך לקופת צדקה, אין כן ממש, אתה מכיר אני, אתה נותן לו 20 שקל, הולך תקנה אוכל, בסדר, אבל זה מה שקורה בדרך כלל. עוד מעט נגיע לזכר מחצית השקל, נוצא באמת לראות מה שגל לעיר, ההבדל בין שלח מנות לבין מתנות לאביונים. בשכון ארוך, בלכות פורים, יש לנו ללכות קראת המגילה, יש לנו ללכות על הניסים, תפילה, יש דיני מעות לפורים, שלח מתנות לאביונים, אין דיני משלח מנות. למרות שבמגילה זה כתוב כשתי מצוות. שלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. המשלוח מנות נמצא בתוך סימת תפריצה דיקר, הוא בלוע. אתם רואים בתפריצה דיקר, הרימה מתחיל מצווה להרבות בסעודת פורים וכו'. ואז בסעיף ד', תוך כדי סעודת פורים, חייב לשלוח לחברו שתי מנות בשר, או שהם מיני אוכלים, לא אוכלים אלא אוכלים, כי אוכלים זה בני אדם, אנחנו אוכלים. אתה לא שלח אוכלים, אתה שלח אוכלים, שנאמר משלוח מנות איש לריאו, שתי מנתנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח לריא משובח, ואם אין לו, מחליף עם חברו, זה גם גמרא, זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים ומשלוח מנות איש לריאו. כלומר, זה בתוך הלכות סעודת פורים. למה? זה לא סימן בפני עצמו. הרי יש מצווה מתנות לבנים, יש מצוות סעודה, יש מצוות משלוח מנות. אז יש כאן תרומת הדשן, שהוא נשאל, האם אפשר לתת משלוח מנות, לא דווקא אוכל. לתת כל מיני מתנות, בגדים, ספרים, לא יודע מה, כי אתה בא, אתה משמח קצת, אתה נותן לו מתנה, לא תמיד אדם דווקא שמח עם, עם אוכל. לא, לא דווקא אוכל, אלא גם דברים אחרים.
אז למה הוא אומר דווקא...
אז עונה תרומת הדשן, ועל פי זה השכנוך פסק, שהמטרה היא להרבות בסעודת פורים. כלומר, יש לנו מצוות תפריט צדיקי, דיני סעודת פורים, משלוח מנות זה סעיף בתוך הסעודה שמטרתו היא להרבות בסעודת פורים, לקיים אותה בידור, זה לא עני, יש אנשים מה לאכול, אתה נותן להם עוד בקבוקי עין, עוד איזה חלה, עוד איזה אוכל, להעצים, להשביח, להדר את סעודת פורים, ולכן אומר לא לתת כל מיני מתנות, אלה דברים ש... כל מיני דברים. מה זה קשור?
בגלל גם הקורונה?
מה זה קשור?
לא, אני אומר, ראיתי בהידברות היום שבגלל המצב הבריאותי בארץ ובעולם וגם בגלל הקורונה וגם בגלל שזה פורים יוצא השנה יום שישי, אז מלא גדולי ישראל חותמים על מכתב שהשנה אסור לשתות יין. א', כדי, בגלל ה...
מי?
גם הרב בעדני, כמה רבנים? חשש חילול שבת?
שמה זה דבקות?
כן.
בסדר, אבל אם יש לנו נזהר. אם יש לגמוד הסעודה מוקדם, הרי מה אפילו מה לעשות סעודה לפני חצות? אנחנו עושים סעודה בדיוק אחרי מנחה, מסיימים אותה עד שתיים, את האכילה. בסדר, זה חכם עינו בראשו. לא חייב להיות דבקות ולא חייב להיות חילול שבת. מי שלא שולט, ציבור נרחב זה נכון, אבל אם אתם שותים עצמכם, אתם שותים, אוכלים. שמים את האכילה עד שעה עשירית שמגיעים לשבת רעבים ולא מתחילים להעביר בקבוק מאחד לשני. לא צריך... טוב, בכל אופן, אנחנו באמת רואים מדברי השולחן ערוך שהוא פוסק כמו תרומת הדשן, שהמשלוח מנות מטרתו להשביח את הסעודה. יש דעה אחרת, יש איזה מפורסם, יש פירוש על מגילת אסתר שרבי שלמה אלקבץ בא לך דודי, מנות הלוי. שבא שלמה, מה תלמי שבא שלמה לקבץ, הוא כותב שהמטרה היא להרבות אהבה, אחווה וראות. זאת המטרה של המשלח מנות, לא דווקא לסעודה. אז לפי דעתו, זה באמת מצווה בפני עצמה, ואז אולי אפשר לתת לו דווקא אוכל, שאני דווקא מנה לתת ממתקים. לפי תרומת הדשן, אין מה לתת ממתקים, כי המטרה היא לסעודה. תתן לו ממתק. נכון, זה גם מה שגל אמר, עם העניים, אתה נותן לו מתנות לבינים, הוא כבר קיבל. בסדר, אתה צריך להסיד, אתה משתדל גם בהרגשה. נכון, מיד לפי מנות הלוי, זה לא משנה. יש עוד עניין שהרימה כותב, פה תראו בסעיף הזה, בסעיף ד', ויש לשלוח מנות דומים בלילה, ואם שולח מנות לריאו והוא אינו רוצה לקבלם, או מוכל לו, יצא. פה משנה ברורה דן אם זה אם באמת זה נכון. כלומר, אתה אומר למישהו, קח משלוח מנות, אתה אומר, תודה, תודה, כמו שאתה אומר, הסעודה שלי כבר מלאה, פוצצת. קח, תודה רבה. עכשיו, אני נתתי, הוא לא קיבל. עכשיו, אם המטרה היא להשביח את הסעודה, לא קיימתי את המצווה. כי למצווה יש מטרה פיזית. אבל אם זה כמו מנות הלוי, שהמטרה היא להחבות, אז אתה אומר לה, לא, מנות הלוי, רבי שלמה אלקבץ. שהמטרה היא להרבות אהבה ואחווה וראות. אתה אומר, תשמע, אני אוהב אותך, תודה רבה, אני מאוד שמח, אני לא צריך, תודה רבה. אז קיימת את המצווה. אז הרימה, אם הוא אומר שקיימת את המצווה כשהוא מחל לך, זה יותר נראה לא כמו תרומת הדשן, אלא שהמטרה היא להרבות, ואז אפשר גם ספר, מתנה, נאמר לאנשים שנותנים משלוח מנות, תכתבו משהו. אוהב אותך, חברך טוב, תן לזה רעיון, איזה דבר תורה, אפילו אנשים יותר נהנים מהדבר תורה, מהרעיון שכתבת, מהיחס, מאשר מכל נתנה. טוב.
רב, יש לי שאלה. הייתי ברחוב בעבודה, שמי שעכשיו יש, לא יודע, אני, זה התחדש לי השנה, יש מנהג, לפחות ככה אצל הרום שלי, לתת משלוח מנות למשפחה, נגיד לשכנים, נגיד סתם לי. עכשיו, הוא כותב שם שהוא לא יצא, כתוב משלוח מנות איש לרעו, כאילו אם לא כיוונת את זה לבן אדם ספציפי, אלא נתת את זה למשפחה פלונית, אז לא יצאת ידי חובה.
לא שמעתי. כתוב שגבר ייתן לגבר ואישה לאישה.
אבל הוא אומר שצריך לתת לפלוני. נגיד אני בא לתת למישהו ולא למשפחה. אם נתתי למשפחה זה לא איש לרעהו. זה כאילו...
איפה זה כתוב?
הייתי בהלכה ובאגדה. אני לא זוכר משמי הביא את זה.
לא יודע, לא שמעתי. אני יכול להסתכל פה ב... יש מציח או לא מגן הוא מביא את זה. טוב, ספרה מעניינת. טוב, עוד כמה נפקמינות מה... בעיקר התפיסה של תרומת הדשן, שהמטרה היא הסעודה עצמה. יש גמרא במסכת שבת שמדברת על מחליפי סעודתיו. הבנתי שכפור בישיבה, העליתם את השאלה הזאת. הבנתי שאתם לא יוצאים החוצה, אתם לא קונים. אז אם מישהו פה רוצה את ביום שישי בבוקר משלח מנות, אין לכם אימא. אז יש בגמרא שיש שני המוראים, הר"ן אומר שהם היו עניים, לא היה להם כסף לקנות, לא משנה למה אדם לא קנה, אז עשו מחליפי סעודותיו. הם ישבו בסעודת פורים, כל אחד הכין צלחת יפה, נתן לחבר, חבר נתן לו, קימו משלוח מנות. רש"י שם אומר, מה היה הסיפור שם? שנה אחת זה אכל אצל זה, ושנה שנייה זה אכל אצל זה. זה בהמשך. זה בהמשך. עכשיו כולם שואלים על רש"י, אם שנה אחת אתה אוכל אצלי, ושנה אחת אני אוכל אצלך, רק כשאתה אוכל אצלי, קיימתי משלוח מנות, אכלתי אותך. אבל אתה לא עשית שום מצווה, אתה עורך. שנה הבאה שאני אוכל אצלך, אתה תקיים משלוח מנות, אבל אני לא עשיתי כלום. אז אומר רבך, בעל הבית חדש של הטור, זה יותר בכיוון שמנות הלוי. אומר, אם אדם בא לאכול אצל חברו, עורך, לא מביא כלום, נניח. והוא משמח אותו, והישיבה שלהם בצוותא משמחת אותם, עושה להם הרגשה טובה, זאת מצוות משלוח מנות. כי המטרה יותר כמו מנות הלוי, להרבות אהבה, אחווה ורעות. עכשיו, בשביל להרבות אהבה, אחווה ורעות, אתה בא למישהו שאוהב אותך ומתארח אצלו, הוא לא צריך יותר מדי כלום, הוא לא צריך שתביא לו איזה עציץ, איזה מתנה, איזה בקבוק יין. זה לא העניין. אפשר, אני אומר, זה הסיבור לפי רש"י. פעם אני מתרח, פעם אתה מתרח, ולא נותן כלום. אז הבח הולך כבר בכיוון יותר של המנות הלוי, שהמטרה היא לא עצם הסעודה, כי כשאני מתרח, אני לא תרמתי כלום לסעודה, מבחינה פיזית. וכן תרמתי, מבחינה רוחנית. וזה יכול להיות פה הסבר גם מה שהרימה כותב, שאם הוא רצית לתת למישהו, אמר לו לא, תודה, לא צריך, כן את המצווה. כן? אז זה לא עניין של נתינה פיזית. זה גם, אני פותח סוגריים היום, בעזרת השם נמשיך, שיש לנו את חתונות הקורונה למיניהם, ובר מצוות קורונה, ואנשים התרגלו שלא חייבים בכל חתונה שיהיו כמה מאות אנשים, וצ'קים, וזה מצטבר עשרות אלפי שקלים, ומנות ראשונה ושנייה ושלישית ורביעית וחמישית, ומתורגים, אני לא יודע מה, מבינים שהשמחה זה עצם השמחה, כל השאר זה מסביב. אז זה מה שאומר רבך. העניין שמשלוח מנות זה לא אם תבוא אליו, אם זה סלסלה יקרה, עם דברים יוקרתיים. עצם ההגעה שלך אליו, אתה משמח אותו, זה המשלוח מנות ששווה יותר מהרבה. אז זה אני אומר, זה יותר לכיוון מנות הלוי, שהמטרה היא לא להשביח את הסעודה במוצרים, אלא יותר אהבה, אחווה ורעות. בסעודה עצמה, שאתה בא ומתארח ומשמח את בעל הבית, ואתם שמחים יחד, כאן זאת השמחה. ראיתי גם הבן של החתם סופר, הכתב סופר כותב שהמשלוח צריך להיות גם בהתאם לסעודה. זאת אומרת, אם אדם עושה לעצמו סעודה מפוארה, שייתן משלוח מנות מפואר. אם עושה סעודה מצומצמת, שייתן, אומר שלא אוכל את החבל בשתי קצותיו, שיעשה לעצמו סעודה מפוארה, וייתן משלוח מנות שני ממתקים. זה הולך ביחד. כי שוב, המטרה היא תרבות שמחה סביב הסעודה, כמו תרומת הדשן, זה מופיע בשכן אורך בתף של צדיקי, אבל מידת הנתינה היא בהתאם לכל האווירה שקורית שם מסביב. עכשיו יש פה רמב״ם מאוד מאוד חשוב, שאני רוצה שאנחנו נראה אותו, אחרי נראית פה לעוד כמה פרטים. לגבי מתנות לאביונים. אין איזה שיעור. אם זה כמו מנות הלוי, המטרה היא לשמח. אם אדם שמח עם איזה סוכרה שתיתן לו, עם איזה מכתב יפה, אתה אוהב אותו, אגיד תודה רבה, אני אוהב אותך. לפעמים אתה יכול לתת למישהו שהוא מפואר. גמרא בקידושין אומרת על כיבוד אב ואם. יש מאכיל אביו פסיוני, פסיוני זה עוף מאוד מאוד משובח, הוא מטרידו מן העולם, ויש טוחנו בריחיים, הוא מביאו לחיי העולם הבא. בן, בלי אמצעים, בא לאבא שלו, אומר לו, אבא, לקחתי כמה חיטים, טחנתי, עשיתי איזה בצק, איזה משהו, ואבא אומר לו, כך אוהב אותך, תודה רבה, איזה בן יקר יש לי. ובא בן אחר כמו עשיו, אמר לו, כך, הבאתי לך, הכנתי לך מנות מפוארות, תרדו מן העולם. אבא אמר, לא צריך, אני לא צריך את הבשר שלך, אני צריך את היחס. אז מתנות לאביונים צריך לתת ממש סכום משמעותי שאני אוכל לאכול מזה. אבל משלוח מנות, המטרה בעיקר הריבוי שמחה. גם לפי תרומת הדשן, שהמטרה היא להשביח את הסעודה, לא מדובר על אדם עני, אבל על אדם שהסעודה שם מסודרת. כמו שמעתי, מוכרות שגם אחרי המתנה שלך, סעודה תראה אותו דבר, ישים את זה בצד. כבר קיבל מלא יין, מלא חלות, או ישמור אותה בצד. אבל היחס. בסדר. יכול להיות. תראו במשנה ברורה, סעיף קטן ג', אני חוזר תפריש צדיק ד', אמרנו שחב על ידה ניתן לפחות שתי מתנות לשני עניים. הוא הביא פה את הרמב״ם, הוא מצטט, רואים סיפתן ג' זור מדינה. כלומר, שתי מתנות לשני עניים, עשינו חשבון בערך 40 שקל, זה יוצא לידי חובה. ג' סעיף גדול א', סעיף קטן ג', משנה ברורה. אבל באמת, זה הציטוט מהרמב״ם, מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו, ובשלוח מנות לרעב, סעודתו שלו, רעב שלו. שאין שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים, יתומים ואלמנות, ודומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים, ולהשיב להם נתקעים, זה ציטוט מהרמב״ם. הרמב״ם פוסק הלכה, זה לא רק מוסר. אתה עכשיו עושה מה שנקרא תכנון תקציבי, בתור בחור, בתור אדם נשוי, זה לא משנה מה. לקראת פורים. יש לך, אתה צריך להשקיע כסף בסעודה, להשקיע כסף במשלח מנות, להשקיע כסף מתנות לאביונים. וגם זכר מחצית השקל, שאני אגיד כמה מילים. אז מי שלא מתנהל נכון אומר, זכר מחצית השקל, אני רוצה לתת, יש לו אותם, זה 30 שקל, על כל אחד, משפחה עדה, 3-4, 120 שקל. סעודת פורים, צריך בשר ודגים וכל מטעמים, למרות שזה יום שישי השנה ויש עניין לא לסבוע יותר מדי, מאות שקלים. משלוח מנות, או ולא נעים לי, וזה נתן לי שנה שעברה, וזה ייתן לי, צריך להחזיר לו, ואוקרתי וזה וזה, מאות שקלים. מתנות לאביונים, 40 שקל, בסדר. מהרבם לא. בראש עולם העדיפויות זה מתנות לאביונים, כן, שמחה, כמו שאומר הרבם, אלא לשמח לבנים. הדבר החשוב יותר זה לשמח, זה המצווה הראשונה במעלה. אז שאתה נניח סתם מקציב 600 שקל, סתם דרקתי סכום, לצורת הפורים, אתה עושה תכנון ואומר, מתוך ה-600 שקל, 250 שקל נניח, מתנות לאביונים. עם שאר הכסף, עם ה-350 נותרים, אני אסתדר. סעודת פורים, משלוח מנות, לא צריך, וגם זכר מחצית השקל. אז באמת, לעשות את החשיבה, לא הולכת על המינימום כמה חייבים לתת מתנות לאביונים, אלא כמה שיותר, ואני בטוח שהחבר יבין שאתה לא תביא לו בשר בקר יוקרתי, תביא לו, כמו שמעתי, איזה משהו נחמד, איזה מכתב יפה, דבר בהחלט נכון, ומשלח מנות, אמנם זה יותר, זה שניים, אבל זה שניים לאחד, תנות לאביונים זה שתיים לשתיים, אז מראש, בן אדם אחד יוצא ידי חובה, אתה יכול להגיד לכל החברים בשיעור, וזה אני מתנצל, למדתי ברמב"ם שצריך להשקיע יותר במתנות לאביונים, אפשר גם להכין את החלטה שיעורית, שאתם את רוב הכסף גובים ביחד, מעבירים להם מתנות לאביונים, ונותנים לחברים משהו באמת לא מאוד יקר, בעיקר יחס. גם יש מנורמה כזאת שאם אתה מקבל אתה צריך להחזיר, זה לא כתוב בשום מקום. אתה נותן, הוא נותן. קיצור, להרוות אחווה ורעות, כמו שאומר בעל מנות הלוי, כנגד אמן שביקש לפזר ולפורר אותנו, אז אנחנו הולך לקנוס את כל היהודים, נקלו היהודים, כן, ביוד ג' נלחמו, להיקל, להתאחד, לתת משלח מנות דווקא לחבר שאתה לא כל כך בקשר איתו, למישהו שיש לו קשיים, דברים כאלה, זה המטרה. פחת ההוצאה הכספית, מתנות לאביונים, זאת המצווה החשובה. טוב, כמה מילים על זכר מחצית השקל, שזה נוהג בעצם מחר במנחה. זה, צריך לזכור שזה מנהג, זכר, זה לא ממש קשור למחצית השקל, קצת דיברנו על זה כשדיברנו על פרשת שקלים, תראו פה את הרמה. זה גם, זה מופיע ברמה, מקור בית יוסף, מנהג. יש אומרים, כבר אמרתי לך פעם, שכשאתם יודעים שולחן ערוך אפילו, בטח תורם בית יוסף, תראו כל דבר אם זה דינה דגמרה, משנה דאורייתא, או מנהג. זה, יש אומרים, מנהג. אתם רואים פה בבאר הגולה. גולה, זה לא גולה בחוץ לארץ. אפילו איזה מקור, המקור מהמורדכי, אין איזה מקור פה בצד. יש אומרים שיש ליתן קודם פורים, מחצית מן המטבע קבוע באותו מקום, באותו זמן, זכר למחצית השקל שנותנים באדר. למדנו לפני פרשת שקלים, שבאלף באדר משמיעים על השקלים, כתיסה, היו נותנים מחצית השקל בשביל תרומת המשכן, לקנות בשנים הרגילות, לקנות קורבנות ציבור, ולכן זכר לזה אנחנו קוראים את פרשת שקלים, קראנו פרשת שקלים בראש חודש אדר, ונותנים זכר למחצית השקל, בערב פורים, זה איכשהו יצא באמצע אדר. לפי הרימה לא צריך לתת סכום קבוע, אלא חצי דולר, חצי יורו, חצי שקל. זה מה שכתוב. הוא אומר, ומאחר שג' פעמים כתוב תרומה בפרשה, פרשת כתיסה מילה תרומה הופיע פעמים, שלוש פעמים, ג' מחציות, שקל וחצי. זאת המצווה. יש שניתנו בליל פורים, הכוונה בערב פורים, קודם מנחה, וכן נוהגים. ואז הוא מוסיף, אני מדלג לסוף הרימה, בין חייב לתנוע רק מישהו מבין 20 ולמעלה. כי זה יתנו, כל העובר על הפקודים. כי בא מישראל כשנתנו את פרשת כתיסה, מבין 20 ומעלה, גברים, כל יוצא צבא בישראל. זהו. זה זכר, זה מנהג, שקל וחצי. לכן אמרתי, אם אתה רוצה לתת מתנות לאביונים וזכר מחצית השקל ויש לך סכום מוגבל, תיתן הרבה למתנות לאביונים ופחות זכר מחצית השקל. עכשיו פה אני מחזיק את האיש מצליח, הערות על המשנה ברורה, אז הוא כותב פה בהערה, אצלי זה הערה 5, הספרדים אין נוהגים, כן? כלומר לא שקל וחצי, חצי מהמטבע, אלא נותנים שמי מחצית השקל המקורי, אחד. כלומר, עשו חשבון כמה המשקל של שקל של התורה, כמה זה חצי, משקל כסף, זה הרימה. אבל הספרדים, הרב עובדיה יוסף אומר, סכום ששווה חצי מטבעת השקל של מה שיש בתורה. אתמול בדקתי, יש אתר שנקרא מכון כתר, כלכלה על פי התורה. הם עשו חשבון שמחיר הכסף, היום זה בין 29 שקלים ומשהו, בין 29 ל-30 שקל, זה תולי בבורסה, במחיר מטבע כסף. אז זה לפי הספרדים, מגיל 20 ומעלה. אז כמו שאמרתי, אפשר לתת 30 שקל, זכר מחצית השקל, אבל אם בגלל זה תיתן מתנות לאביונים פחות, לא עשינו כלום, כי זה מנהג של מנהג של מנהג, זכר מחצית השקל, מנהג שמופיע בראשונים, וזה מצווה מדברי סופרים, זה כתוב במגילה. עכשיו זכר מחצית השקל אפשר לתת לכל מטרה. אצלנו בישון נותנים את זה לבניין בית כנסת. זה לא צדקה. מתנות לאביונים זה בעצם מצווה צדקה משודרגת, זה הולך לעניים, לצורכי פורים. אז ודאי שמחת סדרי עדיפויות יותר להשקיע במתנות לאביונים מאשר בזכר מחצית השקל. כל דבר. אפשר לזכר מחצית השקל, אפשר כל מיני מטרות חשובות ונעלות שמופיעות. עוד הערה, תראו במשנה ברורה, אחרי המשפט שקראנו בשם הרמב"ם, בסעיף קטן ג', כן, שצריך להרבות במתנות ליבנים, אומר ככה, והנה, תשאיר זה שורה האחרונה במשנה ברורה, וזה אנחנו נסיים. השתי מתנות צריך ליתן משלו, ולא משל מעשר. בהוספה שמוסיף, יוכל ליתן משל מעשר, כן? אדם מרוויח 1,000 שקל בחודש, מעשר כספים 100 שקל, אני אומר יופי. כל יום 100 שקל הולכים, מתנות ליבנים. לא. קופסה, 319. אומר המשנה ברורה דבר מאוד מאוד יסודי. כשאתה הרווחת 1,000 שקל, ונתת 100 שקל מעשר כספים, אתה בעצם הרווח 900. כי המאה אתה רק צינור. קיבלת 1,000 שקל, 100 לא שלי, 900 שלי. מה-900, תיתן מתנות לאביונים. אתה נותן מהכסף שלא שלך. כמו שאדם חלילה יגנוב. אז הוא אומר, בלי קשר. אלא מה אומר ההוספה. נניח אמרנו, מתנות לאביונים זה 40, אז זה על חשבוני, על חשבון ה-900. עכשיו, על הדרך, אם אני כבר שם בקופה של קרן צדקה מסוימת, הרבה אני רוצה לתת עוד 100. אז הוא לקח את המסר כספים שלו שלי, שאני רק שלח. לא, תוספת. ואני שם 140, 40 משלי מתנות לאביונים, ועוד 100 מסר כספים שהם כל נושאים בקופה היא, שמתי בקופה הזאת. אותו דבר כשאדם עולה לה. לא, אני אומר, 40 שקל ייתן משלך. לא, אתה נותן את זה לקופת צדקה. יש קופת צדקה מסוימת, שאתה רוצה לתת לה את החוב של 40 שקל שאתה חייב חייב במתנות לאביונים. חוץ מזה, כל חודש נותן 100 שקל מעשר כספים, אז אתה יכול לתת 140. 40 מתנות לאביונים, ועוד 100 מעשר כספים שאני מלא חפש למי לתת. אתה יודע מה אומרים על מצוות, אם אדם צריך לקנות 4 תמינים, או מזוזה, הוא לא קונה מכספי מעשר. כי כספי מעשר זה לעניים. אתה צריך לתת מתנה לחתונה, אתה נותן משלך. אתה רוצה להוסיף, חתן עני. אתה רוצה, אתה רגע לתת סתם 50 שקל, בתור בחור שבעה אתה נותן. יש כאן חתן עני, אתה אומר, ניתן לו 150, 50 ממני, ועוד 100 מהמעשר כספים. אבל את המצווה עצמה, מתנות לאביונים, 4 תמינים, מזוזה, מתנה, אם אתה מוכן לתת מתנה, זה מהכסף שלך. אתה יכול לשחק עם המעשר כספים, אפילו... כשאדם מקבל עלייה בבית הכנסת ומטרימים אותו, זה לא ממעשר כספים. שוב, זה לא שלך. אתה התחייבת לתת חי שקלים לבית הכנסת. מה אתה נותן מעשר כספים? אתה יכול לתת חי שקלים ולהגיד את 100 שקל שאני נותן מעשר כספים, אני מוסיף, יצא 118, אבל חוב זה חוב, זה לא בא מכספי מעשר כספים. טוב, אלה הדברים, שבאמת שנזכה מתוך הבנה של המצוות, אמרת לכם, אני חושב שכשמבינים, מקבלים את זה בצורה הרבה יותר טובה. אתה מבין מה יש ביום שישי, במוקפים, מה העניין של משלוח מנות לסעודה, להרבות, אפשר גם וגם, גם תרומת הדשן להרבות בסעודה, גם מנות הלוי להרבות שמחה, אתה מבין שצריך להשקיע במתנות לאביונים, כי זו השמחה האמיתית, לשמח אותם, הכל נראה אחרת. גם שבת, שבת זה תטבע באדר, אז להבין שזה יום, עיצומו של יום. לנו אין כלום בשבת, אבל זה פורים של שושן. זה יום מאוד משמעותי. עזרת השם. המשפט האחרון של השולחן ערוך. המשפט הראשון זה שיביתי השם לנגדי תמיד. זה ברימה, לא משנה. המשפט האחרון זה על פורים קטן משנה מעוברת. וטוב לב משתה תמיד. זה מתחיל בשיביתי השם לנגדי תמיד. סימן א', שביתי השם לנגדי תמיד, מסיים, טוב לב משתה תמיד. תמיד תמיד, זה אור החיים, תמידיות. אור החיים זה חלק שון, זה לא אבן עזר חושב משפטי או רדיעה, זה תמידי. אור החיים, כל יום, תפילין, ציצית, ברכות, תיאת ידיים, אז הסיום הוא טוב לב משתה תמיד.